שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הכוזרי לרבנו יהודה ורבי שמואל הלוי, ספר הטענה והגנה על הדת המושפלת. ובכן, אנחנו במאמר שני ואנחנו במהדורת אבן שמואל בעמוד סמך. וזה יסוד המאמר, כן? יש פה התחלת פסקה. וזה יסוד המאמר, נולד קודם חצות, בידוע שנראה סמוך לשקיעת החמה. כאילו אמרו נולד קודם חצות יום שבת בירושלים, בידוע שנראה ביום שבת סמוך לשקיעת החמה, כי שם יום השבת מתמיד 18 שעות אחר שהופסקה קריאת השם במקום שהותחל בה, עד אשר שבה השמש להופיע בנקודת הרום של שמי ארץ ישראל אחר יום ולילה. אותה שעה ייראה מולד הירח בהכרח למי שנמצא אז בקצה המזרחי של ארץ סין, הלא איש לא שעת לפנות ערב ביום השבת. וזה מתאים לדברי החכמים, צריך לילה ויום מהחודש. אולם, אז נסתלק שם השבת מכל הארץ הנושבת, והתחיל שם היום הראשון. אמנם כן, ארץ ישראל כבר נסתיים בה יום השבת עוד מאתמול, והיא כעת באמצע היום הראשון. אך הכוונה היא לשם היום השבועי הסורר אותה שעה בכל הארץ הנושבת. עד כי בהאמר לאיש מארץ סין ולאיש מארץ מערב, באיזה יום חגותם ראש השנה? יאמרו, למשל, שניהם כאחד בשבת. ואם כי לאחד מהם כבר יצא החג בשעה של השני עדיין היה חג, הכל לפי יחס מקומות מגוריהם אל ארץ ישראל, הנה לפי קריאת השם לימי השבוע היה החג לשניהם בו ביום. כלומר, מה שחשוב לנו הוא שהתשובה שנקבל מיושבי החוף המזרחי של סין ויושבי ארץ ישראל באיזה יום בשבוע צוין חג ראש השנה, תהיה אותה תשובה ששניהם יענו ביום השבת. ברור? וזה מה שהגמרא התכוונה כשאמרה נולד קודם חצות, כלומר בארץ ישראל, בידוע שיראה סמוך לשקיעת החמה ליושבי סין המזרחית. עד כאן ברור. טוב. זה בעצם הסיכום של הפסקה הארוכה, הדיון הארוך שהובא כאן בעניין קו התאריך. כן.
באותו יום בשבוע בזמן שונה?
נכון. כלומר, כשמישהו בארץ ישראל אומר יום שלישי, מישהו בארצות הברית אומר יום שלישי, יכול שהם לא מתכוונים בכלל אותו הדבר. יכול להיות שכשיושב ארצות הברית אומר יום שלישי, בארץ ישראל זה כבר יום רביעי מזמן. בסדר? ידיעת שבתות השם ומועדי השם, אבל זה כל הדברים האלה התפתחו בעקבות הידיעות על כדוריות הארץ. כשעוד לא ידעו שהארץ כדורית, כל הדיונים האלה היו חסרי שם. עניין. תראה, קצת קשה להניח שאם הוא מדבר על זה שהיום משתנה לפי המקומות השונים בכדור הארץ, שהוא יחשוב שהארץ היא לא כדורית. לא. אם הארץ שטוחה, אין שום בעיה. יום ראשון הוא אותו יום ראשון בכל המקומות. יום שני הוא אותו יום שני בכל המקומות, בו בזמן. כל הסיבה שיש שעות שונות ושיש גם זמנים שונים, כלומר ימים שונים בשבוע לפי המקומות, זה בגלל שהארץ כדורית. נכון? אם הארץ הייתה שטוחה, אז זה לא היה קורה. אבל למה הארץ לא יכולה להיות שטוחה? כי לארץ קוראים כדור הארץ. איך יכולה להיות כדור אם היא שטוחה? נכון? זה ההוכחה שהיא כדורית. מי שצריך הוכחה. כן.
אז הגמרא הראה את זה לפני שהמדע הזה?
האם הגמרא ידעה את זה לפני שהמדע ידע את זה? לא, היא לא ידעה לפני. הידיעה שהארץ כדורית היא קדומה מאוד, כבר איפרקוס ופילולאוס כבר הוכיחו מזמן שהארץ כדורית. לעומת זה, אתה תראה הרבה סוגיות בתלמוד שמשתמע מהם שהארץ שטוחה. ולא עוד, אלא אם אתה מסתכל בנביאים, הנביאים מדברים על הארץ כעל פלטה, והשמיים כאוהל, כמכסה לסיר, משהו כזה. כן? טוב. להסביר את מה?
הנביאים,
נו, מה הבעיה? דבריהם אמת, ודאי. למה לא? סליחה, הוא רוצה לענות במקומי. יכול שהוא ייתן לי בסוף גם לענות, אבל אני עוד לא הבנתי את השאלה שלך. מדוע שהנביאים לא יאמרו שהארץ שטוחה, אם זה מה שחשבו אז?
לא, מדוע, איך זה מתיישב עם זה שאנחנו אומרים שכל דבר אמת?
כל דברי הנביאים הם אמת, ברור. לא בענייני מדע כמובן, בענייני נבואה. בענייני מדע, איש, הנביא לא אמור לדעת מהו ההרכב של מולקולת המים, שזה שני ממנים וחמצן, הוא לא אמור לדעת את זה. זה לא עניינו בכלל, לא בשביל זה שלח אותו הקדוש ברוך הוא. עכשיו אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. מבחינתנו וכל מיני דברים כאלה. כן, טוב. עוד משהו?
כן.
מה?
כשחשבו שהיא שטוחה, למה התכוונו?
כשהם חשבו שהיא שטוחה, למה התכוונו? חשבו שהיא גלילית. לא, אני עשיתי ממך צחוק. כן. כי כשמשל, אם תשאל אותי, כשאתה אומר שזה בצבע אדום, למה אתה מתכוון? אני מתכוון שזה בצבע ירוק. זה בערך מה שזה אומר. אם התכוונו שהיא שטוחה, התכוונו שהיא שטוחה. מה השאלה בכלל? אז אתה שואל, לא, האם הם חשבו שהיא שטוחה, לאיזה צור, מה הצורה ש... כלומר, מה הצורה, ההיקף של הארץ, מה הם חשבו? אז זו שאלה אחרת. אתה מבין? טוב. הלאה. מה משנה? ידיעת שבתות השם. אנחנו חוזרים עכשיו לנושא שהביא אותנו לכל הדיון האסטרונומי הרחב הזה, שזה... המרכזיות של ארץ ישראל גם מבחינת קביעת הזמנים והמקומות. בסדר? ידיעת, יש אגב הלכה בזה, מעניינת. מי יכול לקבוע מתי ראש חודש? אומר הרמב״ם, יושבי ארץ ישראל בלבד. לכאורה, מה זה קשור אחד לשני? יושבי ארץ ישראל זה מקום. ראש חודש זה זמן. אבל יש כנראה קשר הדוק בין הזמן למקום, לא רק לפי שיטתו של איינשטיין שהזמן הוא הממד הרביעי של המרחב. אבל מצד האמת, ברור שהזמן משתנה לפי המקום שבו אני נמצא. לפי זה, אם התורה קבעה הלכה הנוגעת לזמן, למשל קידוש החודש, ברור שקביעת הזמן תהיה פונקציה של איזשהו מקום. ולכן רגע, כותב הרמב״ם, שזה שקדושת ארץ ישראל היא הקובעת את קדושת הזמנים, זה דבר שהוא עמוק ומיסודי האמונה, לא ישכילהו ולא יבינהו אלא מי שדעתו עמוקה. כן, מה אתה אומר לעתיד לבוא?
לעתיד לבוא, אולי גלו אם זוכר
קוראים
למקום הזה,
ביג בנג זה לא מקום.
המילה הזה,
בלונדון. ביג בן.
כן.
ביג בן זה בלונדון, נו אז מה הבעיה?
אולי שהוא בארץ, כי לפי העולם הוא קובע
אותם. התכוונת לגרינוויץ'. אבל ביג בן זה בלונדון. עכשיו, אולי...
אולי גרושלונדון זה גרושלונדון.
זהו, זה מה שסביר, זה מה שסביר. ולכן זה גם יסביר את השיר שאומר שאין אשליות בקשר ללונדון. כן. בסדר? על ביג בן לבין זה? לא.
הקדושה של הזמן והמקום, למה...
פשוט. אם הזמן תלוי במקום, אז קדושת זמן צריכה להיקבע ביחס למקום מסוים. אז זה רבי יהודה לוי הסביר לך יפה, כי אתה צריך להגיד, היום יום ראש חודש, איפה? ברור? נכון. אולי כשהיום ראש חודש, אז שמה זה לא ראש חודש. ברור, אז מכן יש קשר בין הזמן למקום. אלא שזה דברים שצריך להיות עם ראש קצת מדעי כדי להבין אותו, ולכן אומר הרמב״ם, לא כל אחד מבין את זה. יכול להיות שהרמב״ם מתכוון יותר לעומק. יכול להיות שהוא מתכוון שמה שעמוק זה להבין בכלל שיש קדושה למקום. הלך תדע מה הרמב״ם מתכוון בדיוק. טוב, בכל מקרה, זה מה שהביא אותנו לנושא, כי הרי הנושא הכללי של מאמר שני זה הנבואה. או אם נדייק יותר על לשון העברית, שהיא במהותה לשון הנבואה, והנבואה תלויה במקום, כמו שקדושת הזמנים תלויה בארץ ישראל, ואז הוא הסביר לנו את כל הנושא של הקשר בין יום השבת לבין קו התאריך בארץ ישראל. בסדר? ידיעת שבתות השם ומועדי השם. תלויה איפה? בארץ הנקראת בשם נחלת השם. יש, אולי הבאתי לכם את זה כבר, יש מאמר של הרמק, רבנו משה קורדוברו, מגדולי המקובלים בצפת בדור שלפני הארי. והוא אומר שכל ענייני הקדושה שמוזכרים, כוונות וכדומה, בספרים, זה לפי הזמן הארץ ישראלי. ואז יוצא לפי זה שיושבי הארצות שממזרח או ממערב לארץ ישראל מחללים שבת. דיברנו על זה, נכון? ראינו שהבן ישחי לא אוהב את זה, כי הוא אומר, אם ככה, אז מה אני עושה פה בבבל? כל הכוונות, אתה אומר, זה לא שווה. ולכן הוא אומר שלדעתו הרמק כתב את זה מסברתו ולא ממסורת. אבל קשה לדחות את דברי הרמק. בכל זאת הרמק זה הרמק. כן. ידיעת שבתות השם ומועדי השם תלויה איפה בארץ הנקראת בשם נחלת השם, וכן נקראת הארץ הזאת עוד הר קודשו. איפה זה כתוב? הר קודשו. מי יקום, מי יעמוד בהר השם, ומי יקום, לא, וישתחוו להר קודשו. והדום רגליו. כתוב השמיים כסאי והארץ הדום רגלי. אז בפשט הפסוק מה אני הבנתי? מה זה הארץ שמה? כל העולם כולו. נכון? הארץ הדום רגלי. אבל רבי יהודה הלוי מבין שזה נאמר בפרט על ארץ מסוימת שהיא הדום הרגליים ושער השמיים. וזהו עניין כי מציון תצא תורה. יש הלכה שההלכה הארץ ישראלית היא חשובה יותר מכל הלכה שהיא, וגם לעתיד לבוא הגויים כשירצו לדעת מהו רצון השם יבואו דווקא לירושלים. כן? והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה, הוא דבר השם מירושלים. אז המשפט המפורסם הזה, כי מציון תצא תורה, זה משפט גוי. זה הגויים אומרים את זה. מציון תצא תורה, לאן היא יוצאת? אליהם. כן, יש הדרכה לאומות כיצד להתנהג. כן, מה? מה ההבדל בין ציון לירושלים? מי אמר ש... למה להזכיר את זה עוד פעם? מי אמר שהסברנו את זה פעם? טוב, ציון מבחינה היסטורית זאת מצודה בירושלים. כן, מצודה ציון. מבחינה פנימית זה כבר שייך למדרגות שונות. שאלו את הרב קוק מדוע הוא קרא לתנועה שהוא הקים דגל ירושלים, למה הוא קרא לדגל ירושלים. אז הוא אמר בדיוק כמו שלציונות קוראים על שם ציון. שהציונות עוסקת בבניין החול ותנועת דגל ירושלים בבניין הקודש. אפשר גם להגיד קצת הפוך, יש גם מקורות בקבלה שאומרים לכאורה הפוך. יש לזה התייחסות של הרב קוק באגרות ראייה חלק ד'. עכשיו יצאה מהדורה מורחבת של אגרות ראייה חלק ד', שם הרב מסביר את ההבדל בין ציון לבין ירושלים על פי הקבלה. טוב. ראה כמה השתדלו האבות לגור בה, בעודנה בידי חילונים. כמה השתוקקו אליה, לא, סליחה, עובדי עבודה זרה. יש אנשים שאומרים, אם ארץ ישראל נשלטת על ידי חילונים, זה כבר לא זה. נכון? כבר אין מצווה לגור שם. יש מי שאמר שעל ארץ ישראל, אף על פי שהאהובה הייתה בזמן אבות, סנועה בזמן בנים, כיוון שהציונים חיללו אותה וכו'. יש רק בעיה אחת. האבות השתוקקו לדור בארץ כשהייתה מלאה בעבודה זרה ולא נהגו בה המצוות. כן, יש כאלה שאומרים, ארץ ישראל זה חשוב. למה? יש מצוות התלויות בארץ. אבל בימי האבות לא היו מצוות התלויות בארץ. ולא עוד, אפילו קברי אבות עוד לא היו. כן? טוב. ראה כמה השתדלו האבות לגור בה בעודנה בידי עובדי עבודה זרה, כמה השתוקקו אליה ברחקה ממנה, עד שדאגו להעלאת עצמותם אליה. כמו שמצאנו אצל יעקב ויוסף. כלומר, מישהו רוצה לפחות להיקבר בה, זה גם עניין. כן? אגב, מהו החלק של ארץ ישראל שצריך להשתדל להיות קבור בה? האם קדושה ראשונה, קדושה שנייה, אזור ירושלים? כותב הרמב״ם, כל הארץ שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם בכלל זה. כלומר, יש ערך להיקבר ליד הפרט, או בסיני. יש ערך לזה. כי זה בכלל הארץ שהשם הבטיח לאברהם אבינו. בלי קשר למצוות תלויות בה או לא תלויות בה. היה פעם דיון כשדיברו על העוולה הנקראת ההתנתקות. אז היו כאלה שאמרו, זה לא ארץ ישראל, עזה. כנראה שהם לא קראו בספר יהושע. כן, זאת הארץ הנשארת וכו'. אלא מה? יכול להיות לפעמים אתה אומר, בחלק מסוים, מצוות התלויות בארץ לא חלות בה. זה לא אומר שזה לא ארץ ישראל. יש לך מצווה לכבוש את המקומות האלה. כן.
לגבי אלה שטוענים נגד הציונים וכו', אז מה מבחינתם האלטרנטיבה? מה הם מציגים? אם זה... אם הם מציגים את זה...
אתה רוצה שאני אלמד אותך את השיטה של מי שטועה? אתה יודע כמה טעויות יש בעולם? עדיף, הרי אמת יש רק אחת. טעויות יש הרבה. אז את, לא, השאלה היא ככה, כמה אני יכול ללמוד מטעויות? כן? הרי זה בערך כמו שיש במעגל רק נקודה אחת שהיא מרכז. כל השאר זה היקף. אז להסביר נקודה אחת עוד איכשהו, אבל להסביר את כל ההיקף, יכלה הזמן והם מה? לא יכלו. בסדר? וזכור, כמה התחנן, יש טענה מאוד יפה שמושמעת מדי פעם אצל המתנגדים לציונות. זו טענה, כדאי פעם אחת ללמוד את הטענה הזאת, כי היא טענה נפלאה. הוא אומר, מה, הרב פלוני לא יודע את זה? לא. זה בערך הנשק האחרון שנותר כג'וקר על כל ויכוח. בסדר? תהיתי? היו. רואים, אני ראיתי שאתה לא פה. בשביל אני אתן שיעור, תגיד לי. כן. אני אומר, אם אתה רוצה לדעת טיעון שמושמע בכל דיון על הציונות ומקורותיה ההלכתיים והתורניים והאגדיים והקבליים, כאשר המתנגד אין לו יותר נשק לשלוף כי נגמרו לו כל הכדורים, אז הוא שולף מן המחסנית את הטיעון האחרון. מה? הרב שח לא יודע את זה? הסטייפלר לא יודע את זה? זהו, זה פחות או יותר הטיעון האחרון שמשמש כג'וקר לכל הדברים. עכשיו, אני רק רוצה לציין פה דבר מאוד חשוב, שטיעון כזה הוא רפורמה בהלכה. זה רפורמי ממש. מעולם לא שמענו שנפסקה הלכה על פי טיעונים כאלה. מעולם. יש עוד אולי אלמנט אחד לא הלכתי, או הייתי אומר אפילו רפורמה בהלכה שמשתמשים בו מדי פעם, המושג גדול הדור. ההלכה כגדול הדור. זה נגד ההלכה במפורש. כי ההלכה היא שאדם צריך לפסוק הלכה על פי רבו. ורבו זה אמרה דאתרא, הרב של המקום, לא גדול הדור. יהיה מי שיהיה. בסדר? היה על זה דיון באחד מהכרכים של תחומין. כן, קובץ שיוצא פעם בשנה, עם כל מיני מאמרים של מכון צומת בכפר עציון. היה שם אחד הרבנים החשובים, כתב איזה 15 עמודים, כדי להוכיח שההלכה כגדול הדור. יש רק בעיה אחת, יש גם 15 גדול הדור בדור, אבל לא משנה. הוא אמר, הלכה כגדול הדור, ואסור לחלוק על גדול הדור. כנגדו ענה הרב שרמן, לא סליחה, הרב דייחובסקי. הרב דייחובסקי ענה באיזה 20 עמודים נגד הטענות של אותו כותב, והוכיח לבנה אחרי לבנה שאין לזה כל יסוד. בסדר? אז מי שאומר לך אסור לחלוק על גדולי הדור, תשאל אותו מניין לך. בסדר? מה? כן, באחד מהכרכים, לא זוכר איזה כרך זה, אבל היה דיון על זה, אני חושב, לפני 5 שנים בערך, משהו כזה, 4 שנים. דיון, האם הלכה כגדול הדור או אין הלכה כגדול הדור. כן. זה ברור שאתה, יש הניסיון לחזק את הטענה שיש הלכה כגדול הדור, זה בנוי על איזה דיוק מרבע משפט בספר החינוך. כן? שבוודאי לא מתכוון למה שהם יחסים לו. בסדר. טוב. אני אספר לכם סיפור. רוצים לשמוע סיפור? רוצים לשמוע סיפור? טוב. לא צריך לשלב ידיים. הסיפור הוא שפעם אחד מגדולי הדור, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, בא אל בית הכנסת שלי, שבו אני משמש כרב, כי הוא הוזמן לקידוש של בר מצווה. גילוי נאות. א', אני לא חושב שאני גדול מהרב אליהו, בית, הרב אליהו לא חשב שאני גדול ממנו. ואז הוא התיישב לידי, לקידוש, ואז אנשים ניגשו אליו, והתחילו לשאול אותו שאלות בהלכה. על כל שאלה הוא פנה אליי ואמר לי, מה דעתך? ואז אנשים הסתכלו ככה, הוא אמר להם, פה הלכה כמוהו. זה אדם שידע מה ההלכה. ההלכה היא לא כגדול הדור, אלא כרב של המקום. טוב, בואו נחזור לעניין. מה? היחידה יותר קטנה, היא אמרה דאתרא. אם יש רב לבית כנסת, הוא הפוסק. אם אין רב לבית הכנסת, אז רב השכונה. אם אין רב לשכונה, אז רב העיר. אם אין רב לעיר, אז הרב הראשי לישראל. הייתה תקופה, למשל, שלא היה רב ראשי בירושלים, אז הרב הראשי לישראל חתם על תעודת הכשרות של ירושלים. על תעודת הכשרות של ירושלים. לא, יש רק... בכל מקום ומקום יש מרה. בסדר? זה הלכה, מה אני אעשה? אני לא יכול להמציא הלכות חדשות. אנחנו אנשים מאוד שמרניים, ולא משנים אפילו קוצו של יוד בהלכה. טוב.
מה הדעת רע? נגיד יש אחד ביישוב
מסוים. אני רוצה לספר לכם עוד סיפור בהקשר הזה. פעם מישהו אמר לי, שלח לי מייל זועם, איך אתה מעז לחלוק על הרב פלוני שהוא גדול הדור? אז אמרתי לו, הלכה כמרא דאתרא. אז הוא נבוך מזה, ואז הוא שלח לי תמליל של שיחה טלפונית שהייתה לו עם הרב שלו, ושם הוא אומר, הרב שרקי אומר שיש דבר כזה מרא דאתרא. יש דבר כזה? עונה לו רבו בטלפון, ככה בתמליל, יש דבר כזה, אבל בוא נעזוב, אתה צודק. טוב, בסדר. אז אם זה הטענה, אין לי טענות נגד זה. טוב, מה אתה רוצה?
אם יש נגד יש מאמר הדעת האחד ביישוב מסוים, ומישהו לא מסתדר איתו, אז הוא מוכן לעזוב את היישוב?
לא, הוא צריך לעשות מה שהרב אומר, זה הכל.
מישהו לא מתיישב להלכה.
אם אדם לא מתיישב עם ההוראה של רב המקום, יש לו מספר אפשרויות. האפשרות האחת זה לעשות מה שרב המקום אומר, ולאכול אותה. אפשרות שנייה, לעזוב את המקום. יכול לגור במקום אחר. אפשרות שלישית, לטבוע את רב המקום לדין תורה אצל רב גדול. אפשרות רביעית, להיות עבריין ולעשות הפוך מהרב של המקום. לעשות לו הפגנות וכל מיני דברים כאלה, ולשים לו חתולים מתים על שטיח הכניסה ועוד כמה דברים כאלה. אתה רוצה, יש כמו הנה רעיונות מה אפשר לעשות. כן. נכון. גם בביתך, בשביל מה יש הלכות, תגיד לי.
אבל עשה לך רב יכול להיות כמה רבנים,
נכון? עשה לך רב זה נושא אחר לגמרי. עשה לך רב זה בלימוד. אני יכול ללמוד אצל מי שאני רוצה, לא אצל רב המקום. אבל מה לעשות? אני עושה מה שהרב של המקום אומר. בוודאי. אז מה הבעיה? אפשר פשוט לבטל את כל הרבנים המקומיים, כיוון שאנחנו בכפר הגלובלי, למנות רב אחד, וכל העולם כולו ישאל רק אותו. זה אפשרי. כל זמן שזה לא קורה, אז אין הלכה כך. בסדר? אתה רוצה אפשר לעשות רב לכפר הגלובלי, זה יהיה מעניין. טוב. נכון. אז מה? הוא שומר איתו על קשר, ואז מה? לא, הוא לא יכול. נכון. טוב, מה?
בתקופת משה.
עליו השלום, זכותו גדול עלינו אמן. כן, נו.
היו יכולים לא לפסוק הלכה כמו משה, כי עליהם רבנים אחרים.
בוודאי. זה בדיוק מה שעשו. אדם הייתה לו שאלה בימי משה, היה הולך לשר עשרות. אם שר העשרות לא יודע, מעביר את זה לשרי מאות. שרי מאות לא יודעים, מעבירים שרי אלפים. לא יודעים, מעבירים למשה. אבל כל זמן שזה לא הגיע למשה, אתה עושה מה ששר העשרה שלך אומר, למרות שיכול להיות ששר העשרה של השכן אומר לו אחרת.
גם אם מה ששר העשרה אומר לי סותר את מה שמשה?
אתה לא יכול לדעת שזה סותר את מה שמשה אמר, כי זה לא הגיע למשה. בסדר? הלאה. ראה כמה השתדלו האבות לגור בעודנה בידי עובדי עבודה זרה, כמה השתוקקו אליה ברחקה ממנה, עד שדאגו להעלת עצמותם אליה, כמו שמצאנו אצל יעקב ויוסף. וזכור כמה התחנן משה לראותה. כן, ודאי. התחנן לראותה. עכשיו, זה מעניין. כתוב בתורה שמשה מבקש מהקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ, נכון? העברנה ויראה את הארץ הטובה. מה זה עברנה? לעבור את הירדן, נכון? ואז מה השם אומר לו, לא תעבור את הירדן הזה, עלה ראש הפסגה וראה. זאת אומרת, שמשה קיבל ראייה פחות טובה ממה שהוא רצה. הוא רצה להיכנס ולראות. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, תישאר פה ותראה. אבל בכל גם לראות זה מעלה. בסדר? אז זה לא הראייה שהוא רצה. לכאורה, כשהוא בראש הפסגה הוא רואה יותר. נכון? אבל יותר טוב לא לראות את הכל ולהיות בפנים. לא, הוא ראה את הצד המערבי. נכון, זה הצד המערבי. לא, עד הירדן הוא לא צריך, הוא היה שם כבר.
לא
יודע שהוא ראה את שפלת יהודה. אתה כופר בפסוק בתורה שאומר שהוא ראה את כל ארץ יהודה, ויראו את כל ארץ יהודה עד הים האחרון? זה פסוק בתורה. מה? לא בירדן, מהר נבו. מהר נבו, זה אפשרי. כתוב בתורה, אתה כופר בתורה? אולי זה היה נס, לא יודע, אבל קודם כל אני לא יודע אם נס או לא נס, אבל קודם כל אני משיב למי שרוצה להרער על פסוק בתורה. אחרי זה אני תרץ איך הפסוק מסדר. זה בסדר שהדברים מוקלטים, זה עוד לא אומר שהם לא נועדו לפעמים לתלמיד אחד שהבין לו נכון וצריך להחזיר אותו למקום. טוב. וזכור כמה התחנן משה לראותה ומה קשתה בעיניו הגזרה בהימנע הדבר ממנו, ומה גדול היה בעיניו החסד כאשר ניתן לו אחר כך לראותה מראש הפסגה, שזה פחות. אבל איך הוא ראה מראש הפסגה עד ארץ יהודה, עד שפלת יהודה? כנראה ראייה ניסית או משהו כזה. כן, טוב. בכלל, חז"ל אומרים שכשהוא ראה את כל ארץ ישראל, הוא ראה גם את ההיסטוריה העתידה להיות שם. הוא ראה עד הים האחרון, כלומר, עד היום האחרון של ההיסטוריה. עד הים האחרון. התבונן כמה השתדלו בנאומות אחרות. פרס, הודו, יוון ועוד. כי יקריבו בה קורבנות בשמם והתפללו באדם הבית הגדול ההוא. פרס אני יודע, כן? כתוב מפורש בספר עזרא שמלך פרס נתן כסף כדי שיקריבו קורבנות עבורו בירושלים. יוון, אנחנו גם כן יודעים שהיו מקריבים למלכי היוונים. וגם רומא, אנחנו יודעים שהרומאים היה כל יום בבית המקדש קורבן בשם הקיסר הרומי, כל יום. עד כדי כך שהמרד פרץ כשהקנאים מנעו את הקרבת הקורבן של הקיסר. ואז אם ככה, מה זה הודו? הוא אומר כאן שאומת הודו גם כן שלחו קורבנות בירושלים. שמעתם על דבר כזה? ידעו לא, גם אני לא. אז אני לא יודע למה הוא כותב הודו, למה הוא מתכוון. מה? כן, אבל הוא פרסי, אחשוורוש. גם הודו זה שלו, זה לא מלכות הודו ששולחת. זה מלכות פרס ששולחת. טוב, בסדר, עכשיו, אולי, לא יודע מה הוא מתכוון. כי יקריבו בה קורבנות. בימינו יש כן דברים כאלה. למשל, יש אחד המנהיגים של טיבט, הלא הוא הדלאי למה. טיבט זה מצפון להודו. היום הדלאי למה חי בנפאל, בקטמנדו. והוא אדם פרו-ישראלי מאוד, מכיר בנוכחות השכינה בירושלים וכל מיני דברים כאלה. למרות שהוא בא מרקע לא נוצרי ולא מוסלמי. אבל הוא מכיר במרכזיות העצומה של עוצמת החיים שיש כאן בירושלים.
זה ראייה לזה שהתאריך מתקשר לארץ?
לא, לא, לא. הוא ממשיך עכשיו ללמד אותנו מעלות של ארץ ישראל. זה הכל. כן. כי יקריבו הקורבנות בשמם והתפללו באדם בבית הגדול ההוא. אני זוכר שפעם אחת ישבתי, רוצים לשמוע סיפור? בסדר. ישבתי בלשכתו של הרב מאיר יהודה גץ, זכר צדיק לברכה. הוא היה בתפקיד של רב הכותל והמקומות הקדושים, והוא היה גם ראש ישיבת מקובלים, בית אל. ופעם אחת הזדמן לו אחד מחכמי תורות המזרח. חכם גדול שבא ודן איתו בהקבלות בין תורת הסוד לבין תורת הטאויזם ועוד כל מיני דברים כאלה. ואני הוזמנתי להיות שם כדי לתרגם. כן? היה מאוד מעניין כי האיש הזה היה מצייר כל מיני ציורים בסינית, ועל כל דבר הרב גץ היה מראה לו איפה זה כתוב בספרות שלנו. וכאשר הוא יצא מהלשכה של הרב גץ, ליוויתי אותו. זה היה שעה 4 בבוקר. צרפתית. ואז הוא אומר לי, הוא מסתכל על הכותל והוא אומר, זה אדם שהסתובב בכל העולם כולו. הוא אומר, יש כאן אור שאין כמוהו בעולם כולו. אז אני ניסיתי להיות הרציונליסט המעצבן, אמרתי לו, תראה, בגלל שעוד מעט זה הזריחה, עוד מעט זה עמוד השחר. אז הוא אומר, כן, אבל תראה את המבנה של הגבעות פה. אמרתי לו, תראה, זה קרוב לשבר הסורי-אפריקאי. אז הוא אומר לי, אבל תראה איך שהעצים עומדים פה. אמרתי לו, תראה, זה הקרן הקיימת, נוטעת ארזים, אורנים. אז הוא הסתכל עליי כאילו שאני אידיוט מושלם ולא מבין כלום ברוחניות. כן. זה לא. אז יש...
גם המדענים הבנתי שהוכיחו את זה.
שמה הוכיחו?
צילום לוויין שבודק את רמת האור, מצאו שבארץ ישראל יש יותר אור מכל העולם ובירושלים עוד יותר.
כן, הייתי רוצה לראות את הדברים האלה. טוב, לא יודע. וכמה ממון פיזרו על המקום ההוא. כן, כמה כסף. אתם יודעים שבמאה ה-19 התחילו, הרי כולם מדברים על היציאה של היישוב מהחומות. כן, נחלת שבעה ומשכנות שעננים, מחנה ישראל וכו'. יש רק דבר אחד שמתעלמים ממנו בשיח הציוני הרשמי, זה שגם הערבים אז יצאו מהחומות. הוקמו שכונות ערביות. ועוד דבר, שהנוצרים התחילו לבנות נציגויות לרוב בירושלים ובליד חומתה. זאת אומרת, במאה ה-19 יש איזו התפתחות עירונית של ירושלים, שבאה מזה שלא הייתה מעצמה אחת בעולם שלא רצתה נציגות בירושלים. עד היום יש קרקעות, ברור, הכנסייה האורתודוקסית יש לה הרבה מאוד ועוד כמה. אז מה שאומר כאן, ממון פיזרו על המקום ההוא. אם כי היו בני דתות אחרות, כי הדת האמיתית לא קיבלה אותם, וראה כמה מכבדים את הארץ גם היום. אז זה גם היום, בזמן רבי יהודה הלוי, מה הולך פה? מלחמות, נכון? מלחמות בין הנוצרים למוסלמים. אם כי פסקה השכינה מהרעות בה, שכן כל הכיתות הדתיות עולות לרגל אליה עוד היום, וחומדות אותה. ורק אנחנו נמנעים מזה, מחמת הגלות ושעבוד שאנו נתונים בהם. זאת אומרת שאנחנו רואים כעובדה נתונה שהמקום הזה מושך אליו אנשים. אפשר לנסות לגמד את זה ולומר שזה בגלל שמבחינה ארכיטקטונית ומבחינה תיירותית יש פה מקומות חבל על הזמן. אבל זה התעלמות, התעלמות מאופייה של התרבות האנושית. לא ייתכן שתנועות אנושיות כוללות עוברות במשך אלפי שנים, מאות ולפעמים אלפי שנים, ונאמר שלדברים האלה אין משמעות. ודאי שיש משמעות למבנה הרוחני של התנועות, של עליות לרגל ושל הקווים האנרגטיים של הגיאוגרפיה. זה לא סתם שהמקום הזה מושך את כולם. יש משהו, כן.
זה לא מושך בעקבות הקודמים, כאילו תמיד את כל...
אבל למה זה הקודמים זה נשאר? תדע, המקומות הקדושים מחזיקים מעמד יותר מהדתות. אני רגיל, הביא את הדוגמה הזאת. אם אתה תסתכל בעולם המוסלמי, במקומות שיש בהם מסגדים עתיקים, אתה תראה שהמסגדים האלה בנויים בדרך כלל על שרידי כנסייה. ושהכנסייה הזאת בנויה... על יסודות של מקדש אלילי שקדם. ואם אתה תסתכל, תחפור קצת מתחת למקדש האלילי, אתה תמצא איזה מערה פרה-היסטורית עם מעיין ומשהו, איזה מקום פולחן קדום. כלומר, הדתות הולכות ומתחלפות, והמקומות נשארים בקדושתם. כן, אבל למה את המקום ההוא? מה אכפת לה? כלומר, אם אתה נגד הדת הקודמת, אז אל תשתמש במקום שאותה היא קידשה. תלך למקום אחר. לא, 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 זה לא חלק מהכיבוש. זה חלק מהמשיכה. כלומר, אתה יודע שהמקום הזה הוא בעל אנרגיות מיוחדות. ולכן אתה נמשך אליו. זה מה שזה אומר. כן. ולכן, על ארץ ישראל בוודאי. כן, יש דוגמה לזה פשוט מאוד בהר הזיתים. יש מסגד שנבנה על גבי כנסיית העלייה. עכשיו, מה זה כנסיית העלייה? הם אומרים שאותו האיש עלה, נכון? עכשיו, הכנסיית העלייה היא בנויה על הר הזיתים. הר הזיתים, חכמים אמרו ששכינה עלתה משם. כן? אז כנראה שיש איזה קשר. אגב, שלמה המלך בנה שמה במה לעבודה זרה, שם. אז אתה רואה שזה אותו הדבר. זה חוזר על עצמו.
בעריבל, לא?
מה בעריבל?
שם זה... כשיהושע הקריב את סייט המסדר שלו, כניסה לארץ.
נו, אז מה?
שם היה איזה מבנה או משהו?
לא, שום דבר.
לא?
לא. זה בדיוק מה שמיוחד שם. כן. אשר לדברים, מה? אשר לדברים שאמרו חכמנו בשבח, אני לא מלמד פשט תנ"ך, בסדר? אשר לדברים שאמרו חכמנו בשבח ארץ ישראל, ארוכים הם מאוד, אמר הכוזרי, השמיעני נא מה שאתה זוכר מדבריהם. עד כאן להיום, שלום.